בפרק השני על קורותיה של סבתא אילנה שלסקי, אימא שלי בתקופת השואה, אספר לכם על הישרדות והצלה. כזכור, המשפחה הגיעה לקייב, שהיום היא בירת אוקראינה, ואז היא הייתה בשטח רוסיה, ושם המשפחה נפרדה מסבא יצחק, שחזר ליחידה שבה הוא שירת בצבא הרוסי, והסבתא שלי, מינה, נשארה לבד עם שני הילדים הקטנים ויתר משפחות הצבא. לאחר כמה ימים העבירו את המשפחות אל אחד הכפרים באזור, אבל מינה שמעה שבכפר הזה יש אנטישמים והיא ביקשה לעבור לכפר אחר. בצבא הסכימו והם עברו לכפר שנקרא קורניבקה, שנמצא, אז היה נמצא סמוך לקייב, היום הוא שכונה מערבית בעיר. ובכפר הזה הם התגוררו אצל משפחה רוסיה שהתנהגה אליהם מאוד מאוד יפה, למרות העוני הרב שהיה להם, הם התחלקו במעט שהיה להם עם משפחת פסטרנק. אנשים טובים. המצב בחזית החמיר, הגרמנים שעטו והתקדמו במהירות מזרחה, והצבא הודיע למשפחות של החיילים שעדיף להם לעזוב את קייב ולברוח. והם נדדו מזרחה לכיוון הרי אורל שנמצאים במרכז רוסיה אל הכפר הקטן קורמנובקה. זה היה להם מזל, הם עזבו את קייב זמן קצר לפני שהגרמנים הגיעו לקייב והרסו את העיר, ובתמונה למטה משמאל אפשר לראות את קייב, איך היא נראתה אחרי שהגרמנים הרסו אותה. בכפר הזה, בהרי אורל, הם שוכנו בבית של משפחת איכרים רוסית, שקיבלה אותם בזרועות פתוחות וחלקה עימם את המעט שהיה לה. גם כן, אנשים טובים. אבל החזית המשיכה להתקדם, ומינה והילדים יצאו למסע ארוך שנמשך 6 שבועות ברכבת מסע, בקרונות שנועדו להובלת בהמות, והסבו אותם, שינו אותם להובלת נוסעים, כשהיעד הוא אוזבקיסטן. אוזבקיסטן היום היא מדינה עצמאית, אבל באותה תקופה היא הייתה חלק מברית המועצות, מרוסיה הקומוניסטית. זאת היא תמונה או מפה של אוקראינה היום. אנחנו יכולים לראות את המסע מטרנופול, אחרי צמרי, את היציאה מטרנופול לעבר קייב, שנעשתה באמצעות המסעית עם הנהג שהצבא העמיד יחד עם הסבא שלי, יצחק. בקייב המשפחה נפרדה מהסבא, והם עברו לכפר הקטן קורניבקה. אחרי איזה זמן קצר הם התקדמו מזרחה אל עבר הרי אורל, ושם הם היו בכפר הקטן עם המשפחה שקיבלה אותה מאוד יפה. זאת עם מפה קצת יותר גדולה, עם מבט יותר רחב, וכאן אפשר לראות את המסע מקייב לעבר הרי אורל, הכפר בהרי אורל, ומשם במשך 6 שבועות ברכבת מסע בתנאים מאוד 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 קשים לעבר אוזבקיסטן. אחרי המסע הזה של 6 שבועות בתנאים הקשים, הגיעו מינה והילדים לקולחוז אוזבקי. קולחוז זה כמו קיבוץ, זה איזשהו רעיון של הקומוניסטים, הם הקימו חוות חקלאיות גדולות, הביאו לשם איכרים, והאיכרים התחלקו ביניהם בגידול המשותף וברווחים המשותפים שהיו בקולחוז. האוזבקים היו מוסלמים, והם היו אנשים מאוד טובים, הם מכניסי אורחים, הם קיבלו את המשפחה, את משפחת פסרנה וגם פליטים אחרים בצורה מאוד מאוד יפה, התחלקו איתם עם כל מה שהיה להם למרות המצב הכלכלי המאוד מאוד מאוד קשה. היה להם רצון כנה לעזור לפליטים. אבל הרעב היה מאוד קשה, היה מחסור במצרכים בסיסיים כמו שמן ומלח, והפליטים יחד עם התושבים המקומיים סבלו בקיץ מחום עז, בחורף מקור עז וממחלות. במלחמת הקיום מינה הסתובבה בכפרים בסביבה, והיא ניסתה למכור או מכרה חלק מהרכוש שהם הביאו איתם בכדי שיהיה להם קצת יותר כסף. ובאחת הפעמים היא פגשה בשתי משפחות יהודיות שהמליצו לה לעזוב את הקולחוז ולעבור לעיר. וככה היא עשתה, היא עברה לעיר הגדולה, היא מצאה שם עבודה בחברה, במפעל, שמקפלים מצנחים, זה מפעל של הממשלה. היא קיבלה שם תפקיד, התחילה להרוויח כסף, בהתחלה הם גרו על איזה גג של אחד הבתים, לא היה שם קר, זה היה תקופה של קיץ, ושהתחיל מזג האוויר להתקרר ונהיה קר בלילות, הם שכרו חדר והתגוררו בו בצפיפות כל שלושת הנפשות של המשפחה. עמוס ואילנה, הילדים הקטנים, הלכו לבית ספר, אבל המחסור אילץ את עמוס לזייף את גילו בתעודות. הוא שינה את הגיל שהוא יהיה יותר מבוגר, והוא התקבל לעבודה בבית חרושת כחרת מתכת. אבל המחסור היה קשה מאוד, היה מחסור במזון, לא היה אפשר לקנות מזון, פשוט לא היה מזון בחנויות. היו גנבות, היה מעשי שוד, והיו גם מגפות, מחלות מדבקות. מינה, הסבתא שלי, חלתה בדיזנטריה, שזאת מחלה מאוד קשה במערכת העיכול, וגססה בבית החולים. רק בדרך נס, רופא שהכיר את המשפחה זיהה אותה, הוא השיג אנטיביוטיקה והציל אותה. אחרי שהיא הבריאה, אימא שלי, אילנה, חלתה בטיפוס, שזה גם מחלה קשה, ומצבה היה מאוד קשה, היא הייתה על ערש דווי, הלכה למות. לבסוף, בדרך נס, היא ניצלה והתגברה על המחלה. באחד הימים הגיעה אליהם הודעה שהאבא יצחק, שהוא היה מנותק קשר, לא ידעו מה קורה איתו, נודע להם שהוא נפצע במלחמה, הוא היה בחזית של הצבא הרוסי במלחמה מול הגרמנים, והוא נפצע כאשר הוא נקבר תחת מפולת שלגים, הוא מאושפז בבית חולים. אחרי שהוא קצת החלים, שחררו אותו מבית החולים, והצבא הרוסי עזר לו לאתר את המשפחה באוזבקיסטן, ויום אחד הוא הגיע פצוע, רזה ותשוש, והתאחד עם המשפחה. הייתה שמחה מאוד גדולה שהסבא חזר, זאת תמונה של הסבא בצבא הרוסי, עומד מצד שמאל, אבל השמחה הזאת לא עזרה להם, כי כרגע היה ארבע פיות רעבים להאכיל, אז נכון שהסבא היה בבית, הוא היה חלש, הוא היה חולה, וכרגע הסבתא הייתה צריכה להאכיל ארבע פיות רעבים כשאין אוכל. ויום אחד, בסוף 1943, הגיעו בהפתעה מישה וסשה. מי היו מישה וסשה? כדי להבין מי היו מישה וסשה, אני צריך להציג לפניכם את המשפחה, או את עץ המשפחה של הסבא רבא שלי, אליעזר שפייזר, שהכרנו כבר בפרק הקודם, אותו יהודי שבא לקחת את הטלית אחרי שהאוקראיני גירש אותו מהבית, והאוקראיני רצח אותו. אז אליעזר שפייזר, הסבא רבא שלי, האבא של הסבתא מינה, התחתן עם איתקה שפייזר, שנפטרה בגיל צעיר. היו להם חמישה ילדים. היה להם בן אחד שברח לרוסיה במלחמת העולם הראשונה כדי לא להתגייס לצבא הפולני, ולא ידוע לי שמו. הייתה בת אחת בשם סלקה, שעברה לארצות הברית והקימה שם משפחה. הייתה בת בשם אנה, שהיא לא התחתנה, היא הייתה מלומדת, היה לה שני תארי דוקטור, והיא עברה לעיר לבוב, שזו עיר גדולה בפולין, ושם היא ניהלה פנימייה לבנות. ובתחילת 1941, כמה חודשים לפני שהתחיל מבצע ברברוסה והנאצים הסתערו מזרחה, היא התקינה בפנימייה מערכת לחימום בגז. הייתה תקלה במערכת, והיא בלילה הורעלה ומתה. וזה היה שוק למשפחה. אמא שלי מאוד מאוד אהבה אותה, את דודה אנה, והדודה אנה אהבה את עמוס ואת אמא שלי, והיא זכרה את הטרגדיה הזאת של מות הדודה האהובה הרבה מאוד שנים. בת נוספת הייתה הסבתא שלי, מינה, שהיא אגב הייתה הבת הצעירה, והיו לה שני ילדים, עמוס, הדוד שלי ואמא שלי אילנה, בנוסף זה צבי. ולצבי היו שני בנים, מישה וסשה. כלומר, מישה וסשה היו אחיינים של הסבתא שלי ובני הדודים של האימא שלי. וכשמישה וסשה הגיעו, אחרי שהם גילו איפה נמצאת המשפחה, הם הגיעו לבית החרושת שבו עבדה מינה וביקשו לפגוש אותה. התרגשות הייתה מאוד מאוד גדולה, הייתה שמחה, ומינה גילתה שמישה איבד את רגלו במלחמה והוא נכה, אין לו רגל, הוא נעזר בקאב בכדי ללכת. למישה ולסשה היה קצת כסף, הם לקחו את הסבתא, הם הלכו איתה ביחד הביתה, בדרך הם קנו כיכר לחם גדולה וחמאה, וכשהם באו הביתה, כולם הסתערו על הלחם הטרי ועל החמאה, ואכלו אותו במהירות, ואחרי זה כאבה להם עוד הבטן. ואמא שלי תמיד אחרי זה הייתה אומרת לי, אל תאכל מהר לחם טרי, כי תכאב לך הבטן. זיכרון למה שקרה. מישה וסשה רצו לקחת איתם את המשפחה לביתם במרכז רוסיה, אבל הסבתא היה לה תפקיד של אחראי משמרת בבית החרושת, והממונה לא הסכים שהיא תעזוב. אז מישה, שהיה נכה מלחמה והיה לו קשרים, הוא ניסה להפעיל אותם, הוא ניסה לשכנע את מנהל המשמרת, מנהל בית החרושת, זה לא עזר, ואז הוא נקט באלימות, הוא השתולל אצלו במשרד, דפק על השולחן עם הקאב שלו, אמר לו, אני נכה מלחמה, וזה עזר. הסבתא השתחררה מבית החרושת, ובתחילת 1944, המשפחה, יחד עם מישה וסשה, עברו לצ'קלוב, אל ביתם של מישה וסשה, שהיה קרון רכבת ישן. צ'קלוב נמצאת במרכז רוסיה, במקום שהוא מאוד מאוד קר, בחורף היה שם קור נוראי, היה מחסור במזון, והמחלות המשיכו ללוות אותם. לאימא שלי, לאילנה, לא היו נעליים, הם פשוט נקרעו לה ואי אפשר היה לקנות נעליים חדשות. והיא הלכה בשלג הכבד כשסמרטוטים עוטפים את רגליה. היא חלתה בדלקת ריאות, היה חשש כבד מאוד לחייה, ורק בעזרת הטיפול המסור של האימא שלה והמשפחה, היא הצליחה להתגבר על המחלה וניצלה. הניסים לא הפסיקו לרדוף אותם. לקראת סוף המלחמה, המשפחה חזרה לטרנופול וגילתה שהבית נהרס, הסבא נרצח, ויחד עמו הושמדה הקהילה היהודית בעיר. זאת תמונה של מישה מצד ימין, שצולמה קצת אחרי המלחמה, ומצד שמאל אנחנו יכולים לראות את מישה וסשה, מישה עומד בצד ימין, סשה בצד שמאל, למטה מתחת למישה מנצי אשתו, שגם היא איבדה רגל במלחמה, ומתחת לסשה אשתו מניה, שגם היא הייתה ניצולת שואה. ובאמצע הילד הקטן מייקל, בנם של סשה ומניה. סשה ומניה התגוררו, עברו לארצות הברית והתגוררו בשיקגו, ומייקל עד היום גר בשיקגו, ומישה ומנצי עלו לארץ. נולד להם בן בשם צבי, על שם האבא של מישה, שאני בקשר איתו עד היום, הוא כבר איש מבוגר, והם גרו בפרדס כץ ליד תל אביב. וזאת תמונה שצולמה בבית של הוריי בכפר סבא בסוף 1967, כאשר מניה וסשה ומייקל הגיעו לבקר מארצות הברית. בתמונה אנחנו רואים מצד ימין את מישה, מחבק אותו מייקל, הבן של מניה וסשה, עומד אבא שלי, מחזיק את הכתפיים שלי, גדי הילד, לידי יושבת מנצי, שזאת אשתו של מישה, ולידה אימא שלי אילנה, לידה מניה, אשתו של סשה, והסבא שלי יצחק. את התמונה צילם סשה שלא נמצא בתמונה. בפרק הבא אספר לכם מה קרה עם המשפחה לאחר המלחמה.